אנחנו ממשיכים ללמוד את המאמר שהוא ביור על הפסוק והיה אצלו המון. הגענו לדף יוטט בעמודה השלישית אחרי הסוגריים המרובעות, נמצאים בסיום השליש הראשון של העמודה. הקטע מתחיל והנה דוד שיבח התורה בבחינת היותם. אנחנו למדנו כאן להבין, התחיל להסביר מה זה העניין של שעשועים, שתורה אומרת על עצמה והיה אצלו שעשועים. כדי להבין את זה הקדמנו וראינו שהמקור של העניינים של התורה, החלק הכי פנימי של התורה, זה התענוג האלוקי. העונג העליון הוא נקרא אור עם סוף ברוך הוא, מקור התענוגים. והדרגה היותר נמוכה זה הרצון האלוקי, והדרגה עוד יותר נמוכה, שזה בא על ידי שערות וצמצומים, זה יורד לבחינת החוכמה. זה הסדר ההשתלשלות של ההתגלות של התורה למטה. דוד המלך כשהוא שיבח את התורה, לכאורה הוא לא דיבר על החלק הכי פנימי, על התענוג האלוקי שיש במצוות, אלא הוא דיבר על הרצון האלוקי שיש במצוות. ולכן הוא התבטא ואמר, זמירות היו לי. מה הקשר? אז הוא מסביר מיד, הוא אומר כך. והנה דוד שיבח התורה בבחינת היותם רצון העליון. כשדוד שיבח את התורה, הוא הדגיש על המצוות את המעלה שלהם שבהם התבטא הרצון של הקדוש ברוך הוא. שזהו עניין זמירות. כשאומרים על המצוות שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא, אז הכי מתאים זה לכנות אותם זמירות. מה הקשר? כמשל שמזמרים זמר אחד כמה פעמים מגודל יופיו, כמו שיש זמר, אדם אוהב אותו, חוזר על עצמו על אותו זמר עוד הפעם ועוד הפעם, ועד הרב הוא כל כך אוהב אותו, יכול לחזור עליו עשרות פעמים. אותו דבר בנמשל, כשבאים ואומרים על המצוות שזה הרצון האלוקי, אז בעצם זה דבר שהוא זהה לכל המצוות, זה לא משנה לאיזה מצווה מדובר. אז כל המצוות אותו זמר. כך, אם היות מעלתם זו שהם רצון העליון, למרות שהמצוות יש להם מעלה עצומה, הם הרצון האלוקי, אומר דוד המלך, זה זמירות. כי הרצון האלוקי, זה לא משנה אם זה בשבת או תפילין או מזוזה או כל מצה, זה הכל אותו זמר, אותו רצון. הוא זמר אחד, שהרי הוא השבח הכולל של כל המצוות, שכולם הם רצונו. דהיינו דוד המלך אמר, המצוות זה לא הטעם שיש בהם, החוכמה שיש בהם, אלא הוא אמר, יותר גבוה, הרצון שיש בהם. אבל יש לסמוך בזמר זה כל פעם, מרוב כל, למרות שזה אותו זמר, אז הוא כל הזמן שר אותו שוב ושוב, והוא שמח איתו, כי יש לו תענוג בדבר. כי רצון זה הוא למעלה מבחינת החוכמה. דוד המלך אמר, החוכמה, הטעם שיש במצוות, זה לא השיא, היותר גבוה זה הרצון שיש במצוות. והטעם, סליחה, למעלה מבחינת החוכמה והטעם, עד כדי להראות את המרחק העצום שיש מרצון האלוקי לטעם, הרי למדנו בקטע הקודם שרצון דומה לגולגולת, אז הטעם שיוצא מה, זה כמו מה שיוצא מהגולגולת זה השערה, עד שמבחינת שערה אחת הנמשכת מהרצון, הצמצום הגדול שבא מהגולגולת, דיינו, הצמצום מבחינת שערה שבא מהרצון האלוקי, כמו בחינת המזלות, שקוראים לזה מזל, מזל זה כמו נוזל, כמו שערה, זה משהו מצומצם, מזה מתאבים כל העולמות, גן עדן התחתון. גן עדן התחתון, מה נשמות נהנים שם? שמשיגים, השגה, טעם. מאיפה בא הטעם וההשגה? זה השערות שבאים מהגולגולת. זה הצמצום שבא מהרצון. וגן עדן התחתון, שהוא מאוד מאוד גבוה, שידוע שנאמר עליו את הלשון, שאמרו עליו, מוטב דלידייני, אמרו עליו החכמים שמוטב ידונו את אחר אלישע בן אבויה בגיהנום כדי שהוא יזכה סוף סוף להיכנס לגן עדן התחתון. זאת אומרת גן עדן התחתון זה מעלה מאוד גדולה ששווה לעבור את הגיהנום בשביל לעבור לזה. וכל גן עדן התחתון מה מקורו? שערה אחת מהרצון האלוקי. וגן עדן העליון גם הוא בא מאותו שערה. עד אין קץ, עד אין ספור דרגות, גן עדן תחתון ועליון ועוד דרגות רבות. ואפילו חוכמה הילה, אפילו החוכמה האלוקית הכי גבוהה, שזה נקרא עדן, כל זה, זה בא מסערות. אז דוד המלך אמר, כל הגן עדן זה סערות, אז אני משבח את התורה יותר מהגן עדן. התורה זה הרצון. הרצון זה שבח גדול, זה הגולגולת. זה היה השבח שדוד המלך שיבח. ולכן אמר, על החוקים, לכן הוא התבטא גם ואמר, זמירות היו לי חוקיך. למה הוא לא אמר במילה יותר כוללת שתכלול את כל סוגי המצוות? למה הוא התייחס רק לקטגוריה הזו שנקראת חוקים? שם המצוות שבלא טעם, כי קודם כל הוא רצה להדגיש את הנקודה הזו, שהמצווה הזו שאין לה טעם, אז אל תחשוב שאין לה טעם, אז כאילו אין לה עניין. עד רבה, העניין שלה שזה הרצון קיים בה גם אם אין בה טעם. ובאמת הוא התכוון לכל המצוות. כל המצוות נקראים חוקיך. הרי גם המצוות שיש להם טעם, הטעם שאנחנו מבינים, ביחס לטעם האלוקי העליון, הוא פשוט בעין ארוך, אז אנחנו לא מבינים את הטעם האמיתי, אז באמת מבחינתנו כל המצוות הם חוקים. כי אין ארוך הטעם המושג לאמיתית הטעם. הטעם שאנחנו משיגים אין לו שום יחס וערך לטעם האמיתי. אז במילה כל המצוות הם חוקים. אז מה דוד המלך אמר? זמירות היו לי. הוא שיבח את כל המצוות שהם כמו זמירות, שהיו יקרים מאוד אצלו. מה גרם ליוקר, מה היוקר הגדול של המצוות אצל דוד המלך, מאחר שהם רצון העליון. זאת אומרת, הם יותר גבוהים מהטעם, הם הרצון. ומסערה אחת בלבד הנמשך ממנו, מצמצום גדול, מסערה אחת הנמשך מהרצון, מתאבים כל החוכמות והתענוגים שבעולמות הצילות בריאה יצירה עשייה. זאת אומרת, כל דרגות התענוג, כל העדן, כל הגן עדן, העליון, מתחתון, וכל הדרגות שמעליהם, כולם זה צמצום עצום, זה שערה אחת מהרצון. אז אם כך, דוד המלך שיבח מאוד, דיבר על הרצון שמאוד מאוד גבוה. אך, אומר מי אחרי הסוגריים אמרו באות, אומר אך, מכל מקום, נענש דוד על זה. אז זה שדוד המלך אמר שזה זמירות, הוא נענש. למה? לכאורה הוא נתן על המצוות קומפלימנט מאוד גבוה, כי הוא לא נתן את המעלה האמיתית של המצוות. הרי אמרנו קודם, בקטע הראשון של האות הזו, שהעונג הוא הרבה יותר גבוה מהרצון. כי מעלתן זו, המעלה הזו שדוד המלך שיבח את המצוות, אינה עלה לבחינת חיצוניות. הרצון האלוקי זה חיצוניות לעומת העונג האלוקי. שחיצוניותן, החלק החיצוני, הוא בחינת רצון העליון בגלגלת. הגולגולת, הרצון זה החיצוניות. אבל הפנימיות של הרצון זה העונג. והיה לו לשבח התורה מבחינת פנימיותה. דוד המלך היה צריך לשבח את התורה על הדרגה היותר גבוהה שלה, שזה הפנימיות. מה זה הפנימיות שלה? שהוא בחינת התענוג עליון, שהוא הגבה למעלה מהרצון עליון. היה צריך לשבח את המצוות על התענוג, שזה בעין ארוך הרבה יותר גבוה מאשר הרצון. ומצד, וזה גם ההבדל, בכך שדוד המלך אמר זמירות, זמירות אמרנו קודם שכל המצוות זה אותו זמר, כשבאמת מדובר על הרצון האלוקי, כל המצוות אותו רצון. אבל אם מדובר על התענוג, אם דוד המלך היה משבח את המצוות על התענוג האלוקי, הוא לא היה אומר זמירות. כי לכל המצוות זה לא אותו זמר. כי כל מצווה יש לה תענוג אחר. אינה דומה התענוג לזה, אלא תענוג לזה. אז מהסגנון של דוד המלך אנחנו מבינים שהוא לא התכוון לפנימיות, התכוון רק לרצון. ומצד בחינת פנימיותן, הנה יש תענוג פרטי לכל מצווה בפני עצמה. כל מצווה יש לה תענוג שונה. ולא כמשל זמר אחד, אי אפשר להתייחס לתענוג האלוקי ולומר זה הכל אותו זמר. ומביא הוכחה מעניינת, שכל עונג אלוקי שיש בכל מצווה אינו דומה לעונג האלוקי שיש במצווה אחרת. מה הדוגמה? לפני שמביא את הדוגמה הוא אומר שהזמן הזה שהתגלה לעם ישראל הפנימיות הזו של המצוות שזה העונג, וזה היה הגילוי במתן תורה. מתן תורה עם ישראל השיג ושמע לא רק את הרצון האלוקי, אלא יתרה מכך, הוא השיג גם את העונג האלוקי. דכתיב, איפה רואים שבמתן תורה היה להם גם את הגילוי של העונג האלוקי? כי הפסוק אומר, פנים בפנים דיבר השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא התגלה אליהם עם כל הפנימיות שלו. ואמרנו קודם שמה הפנימיות של המצוות? זה העונג. זה מה שהתגלה אליהם. שהיה ההתגלות בבחינת הפנימיות של המצוות. שהוא, מה זה הפנימיות של המצוות? שבחינת התענוג עליון של אותו הדיבור. ברגע שהתגלה העונג, והעונג הרי הוא אינו שווה בכל מצווה, כל מצווה יש לו את העונג שלה, ולכן פרחה נשמתם על כל דיבור. אם היה מתגלה אליהם דרגה שהיא זהה בכל המצוות, פעם אחת פרחה נשמתם מההתפעלות של העניין, גמרנו. למה צריך לפרוח נשמתם פעם שנייה ופעם שלישית, כל הדיברות? אלא ברגע שאנחנו אומרים שהגילוי היה העונג, העונג של המצווה של הדיבר הראשון, אינו דומה לעונג של הדיבר השני. כל פעם פרחה נשמתם עם חידוש אחר שבכלל לא שמעו קודם. שכל דיבור היה בו גילוי עונג בפני עצמו. הגילוי הזה שהיה להם במתן תורה של הפנימיות, למה הם זכו לכך? וגילוי זה, לבחינת פנים העליונים, היינו על ידי שגם מלמטה היה בחינת החזרת פנים. כיוון שהיהודים מצידם גילו את העונג הכי פנימי שלהם לאלוקות, לכן זכו שבמתן תורה גילה הקדוש ברוך הוא להם את העונג שלו. מתי זה הזמן שעם ישראל גילו לקדוש ברוך הוא את הפנימיות שלהם כהכנה למתן תורה? דהיינו על ידי זין שבועות מיציאת מצרים עד מתן תורה. כל תקופת ספירת העומר, כמו שלמדנו את זה בפרק הראשון של המאמר, שזה הזמן שיהודי מזכך את הפנימיות שלו, את המידות שלו, זה הוא גילה את העונג הפנימי שלו לאלוקות, שהוא עניין זין שבועות הספירת העומר, שהפכו פנימיותם בכל המידות, שתהיינה על השם לבדו. מכיוון שהם הכינו את עצמם באופן כזה, שהפנימיות שלהם הייתה כלפי הקדוש ברוך הוא, אז הם זכו שכמיים הפנים לפנים, אז הקדוש ברוך הוא גם גילה להם במתן תורה את הפנימיות שלו, שזה העונג האלוקי. כי לפי הפנים שמראים מלמטה, אותו פנים שאתה מראה מלמטה, כן, אותו פנים אתה מקבל מלמעלה. עד כאן הוא הסביר את המילה אחת, מה זה נקרא שעשועים. אבל מה ההמשך של הפסוק אומר, ויש שעשועים יום יום. כשהתורה אומרת ויש שעשועים, היא לא מדברת על היסטוריה שבמתן תורה התגלה השעשועים, אלא אומרת והיה עכשיו יום יום. היינו גם עכשיו הקדוש ברוך הוא יכול לגלות את העונג שלו במצוות, שנרגיש את העונג האלוקי. איך זה יהיה? אז כמו שבמתן תורה זה בא אחרי שעם ישראל מצידם גילו את הפנימיות שלהם, ככה יום יום זה תלוי בנו. כמו כן עכשיו כתיב, כמו כן היום, כתוב בפסוק, והיה שעשועים יום יום. מה היהודי עשה מצידו היום שיגרום לכך שהקדוש ברוך הוא יגלה את השעשועים שלו? על ידי קריאת שמע במסירות נפש בכל יום. זה שכל יום יהודי קורא קריאת שמע. מוסר את הנפש, דיינו, מוסר את הפנימיות שלו. הוא אומר, כל העונג שלי רק לאלוקות. אז כל יום שיהודי קורא קריאת שמע, אז הם ממשיכים מלמעלה גילוי התענוג עליון, והתלבשותו בנצלים, כתר וחוכמה. אז הקדוש ברוך הוא יגרום שהוא יגלה את העונג שלו בסדר השתלשלות, בכתר, שזה ברצון, בחוכמה, בטעם, כל דבר תרגיש את העונג האלוקי. למה? כי אתה מצדך עוררת את המסירות נפש בקריאת שמע. והם הנקראים יום יום, זה נקרא יום יום, כי כל יום יש את המצווה מחדש לקרוא קריאת שמע. עכשיו הוא מסיים שהרעיון הזה בא לידי ביטוי בעוד פסוק. הרי אמרנו שאיך נקרא העונג האלוקי? שעשועים. ויש שעשועים. אז יש פסוק בתהילים שדוד המלך אמר, באותו פרק שהוא אמר, זה מראות היו לחוקיך, אז הוא אומר שמה, זהו, אני תורתך שישעתי. דיינו, הוא מגלה, הוא אומר, אני מרגיש בתורה שישעתי, אני מרגיש בתורת השעשועים, מרגיש בתורת העונג. מה גרם לכך שהוא ירגיש בתורת השעשעתי? אני. המילה אני, מה זה אני? שכדי להיות תורתך שישעתי, דיינו, שיתלבש בחינת התענוג עליון בהרצון עליון, הנקרא גלגלתא, או בחוכמה אילה הנקרא עדן, מה יגרום לכך שהקדוש ברוך הוא יגלה את הפנימיות שלו, גם ברצון וגם בחוכמה, הוא על ידי אני. מה הרמז במילה אני? דהיינו, שעושה מבחינת אני עין. דהיינו, התכוון לאותיות אני, אבל לא כסדרם. שהוא הופך את העני לעין, אז הוא מבטל את עצמו, אז מתגלה שתורתך שישעתי, שהוא ביטול היש. על ידי זה דווקא, על ידי זה די כמה ממשיכים בחינת שעשועים ותענוג עליון הנ"ל. כמו על ידי מסירות נפש כל יום בקריאת שמע, זה גורם לכך שיהיה שעשועים יום יום, כך על ידי העין, אני, אותיות עין, אז תורתך שישעתי. ויסוד כל התורה הוא, אתה רוצה לגלות את הפנימיות של התורה, מה היסוד של כל התורה, הוא ביטול היש לעין. כל המצוות שלנו הם אותו רעיון, לקחת את הישות, את החפץ הגשמי, ולחבר אותו למה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה עניין של ביטול היש יין. שכשלוקח האתרוג למצווה למשל, שורה עליו בחינת העין. קחת את האתרוג, במקום שהוא יהיה סתם פרי על העץ, אז הוא יתבטל ממציאותו האישית ונהיה חלק ממצווה. אותו דבר, כל רמח מצוות עשה, אז הם כמו רמח איברים שמגלים את הרצון האלוקי על ידי כל מצווה שעושים. כאן הוא אומר שהדמיון לאיברים הוא דו סטרי. האיברים מתבטלים לנפש, והנפש מתבטאת בהם. אותו דבר גם במצוות. המצווה מתבטלת לבורא, ואז הבורא מגלה את עצמו במצווה. זה שני הכיוונים, וגם זה לומדים מהמשל של האיברים. כמשל האיבר, שמצד אחד שבו נמשך חיות הנפש, אז האיבר הוא מקבל. הוא מקבל שהנפש מתבטאת בו. אבל גם הנפש מקבלת ממנו. הנפש היא גם מקבלת מהאיבר. מה הנפש מקבלת מהאיבר? כאילו לאיבר לא הייתה הנפש עושה פעולתה. הנפש רוצה מאוד להסתכל. אם בלי עיניים היא לא יכולה להסתכל. אבל אותו דבר, העין שמסתכלת, היא מקבלת מהנפש כוח להסתכל. אז אלה שני הכיוונים, אותו דבר בנמשל. וכך, על ידי המצווה, שיהודי עושה את המצווה, אז מצד אחד נעשה ביטול היש לעין. מצד אחד המצווה פועלת שהישות של החומר הגשמי מתבטל לעין, לאלוקות. אבל מצד שני גם, על ידי ביטול היש, זה מעורר למעלה גילוי העין העליון. גם הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להתבטא בעולם. מי יגרום לי להתבטא בעולם? המצווה שיהודי יעשה, זה יגרום לי לגלות את הפנימיות שלי. ובחינת תענוג עליון, דקמי באמת כולה חשיבי. הרי הכל באמת בטל אליו, אבל מי יגלה את הביטול הזה? היהודי בעבודה שלו. כשאני יגלה את הביטול הזה, אז הקדוש ברוך אומר, אז אני נמשך על ידי זה גם כאן למטה. כי מה שאדם מבטל עצמו, אינו אמת עדיין. כשאדם מבטל את עצמו, זה עוד לא שיא הביטול. כי האדם מתבטל. אז כאילו פעולה שלו, זה עדיין מתייחס אליו. הביטול האמיתי יבוא בתנועה השנייה. אתה מבטל את עצמך כמה שאתה יכול, עכשיו הקדוש ברוך הוא יגלה את העין האמיתי, ואז זה יהיה ביטול מוחלט. כי אתה בכוחך זה כמו יש מי שאוהב. יש עדיין האדם המתבטל. אלא שעל ידי זה נמשך גילוי עין, ואז שהעין מתגלה מלמעלה, זה הביטול האמיתי. אז מסיים אחרי הסוגריים המרובעות, וזהו עניין שעשועים יום יום. זה מה שהפסוק אומר, שכל יום מתגלה השעשועים העונג הזה, כי בכל יום עושה האדם מיש עין מחדש. כל יום, על ידי המצוות שעושה באותו יום, אז באותו יום הוא מבטל מחדש את הישות שלו לעין, ואז הקדוש ברוך הוא מגלה את העין שלו, את השושועים שלו. בעיקר הבחינה הזו, זה על ידי מסירות נפש בקריאת שמע כנ"ל, אבל האמת היא שזה נעשה בכל מצווה ומצווה.